כולם, אנחנו בספר אורות, אורות ישראל, פרק ה', פסקה ה'. הגענו לפסקה ה', קצת עסקנו בה, התחלנו אותה, אבל נתחיל אותה מחדש. בספר זה בעמוד קוף נון ד', אורות עמוד קוף נון ד', פרק ה', פסקה ה' באורות ישראל. אנחנו קצת חיברנו את פתיחת פסקה A לסיום של פסקה ד', אבל עכשיו נתחיל את פסקה A באופן עצמאי, והמיקוד כאן הוא מיקוד קצת אחר, אז בואו נראה את החלק הראשון לפחות בפסקה. להיות יונק מזיו האלוהות במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע, ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, תהיה נשמה מלאה ומתמלאת תמיד בכל עת ועונה ציורים אלוהים חדשים, מעדנים ומרוממים. עד לכאן זה ההקשר לפסקה הקודמת. לזה דרוש שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה וההריגה האלוהית. תרף נסביר את זה. ולזה, היות שלזה דרוש כל מה שכאן הרב אמר עכשיו, ולזה ומפני זה, אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצועים ומשוקלים בשקל של מוסר מאיר ומתוקן, אלא כי אם גם שההרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, יהיו מבונים על בסיס האור והשלמות. וכדי להיות עם הרגשות כאלה, הרגשות ומחשבות כאלה, ודבר זה אי אפשר, כי אם כשתהיה גם כן האומה שממנה היחיד בא, כולה מיוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלוהי, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור, נקי וטהור, כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זוהמתן. כאן הרב אולי מדלה לנו את הסוד של הפסקה, זוהמת הנחש. להדריך נפשות שהן מלאות זוהמה ונטיות רשעיות, אי אפשר באור עזיב האלוהי, כי אם על ידי אילום גדול, וכל שהרישה יותר שלטת, כך האילום צריך להיות יותר מעובה. אני מדלה כמה שורות, תקפצו ברשותכם בעמוד קוף נון ה', שורה רביעית מלמעלה, אבל בעולם כולו, הרי הפרק הזה עוסק בישראל והעמים, מה היחס בין ישראל לאומות? אז בהקשר של הפרק הזה, מה נפקא מינה? אבל בעולם כולו, במובן האומות שבתוכו, במובן של העמים שנמצאים בעולם, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה, על כן מוכרח הערפל לחסות לאומים. חושך יחסי ארץ, אומר הפסוק, וערפל לאומים, כפי שיש כאלה נוהגים לומר בהבדלה. טוב, בואו נתחיל טיפה לפרק את המילים. אז קודם כל, השלוש וחצי או ארבע וחצי שורות, השלוש וחצי שורות הראשונות, זה עסקנו כבר. ראינו שתכלית הידיעה שנדע שלא נדע, האינסוף האלוהי מתגלה דרך הסוף, דיברנו על כל זה, לא נחזור. עכשיו, כדי להיות אדם כזה, ששייך, אני קורא את ההגדר הרגע, להיות יונק מזיו האלוהות במובנה הטהור העליון, שרוממות מעלתה היא הענבה. כלומר, כדי להיות חמוש בתכונה כזאת, של מוכנות לקבל את האלוקי, שהוא אינסופי, למרות הכלים המוגבלים שלנו בכלים סופיים, ולדעת שעם כל מה שאנחנו מסוגלים להכיל, יש עדיין אינסוף שאין לנו בו השגה, שלזה נדרשת ענווה, שאני לא יודע הכל, ולא מנהל את הכל, ולא שולט על הכל, ולא וכו'. ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו ידיעה שלילית, לא ידיעה חיובית מכן, אלא כמו שראינו סוף פסקה קודמת, ידיעה שלילית מלא, וכו'. ועם כל זה, למרות מה שהידיעה זו היא שלילית, שבדרך כלל האדם לא יכול להסתפק בזה, והאדם לא שמח מזה, ולכן האדם שהוא מלא גאווה, הוא לא מוכן לקבל את התפיסה הזאת. שיש משהו שהוא לא יודע, שיש משהו שלא תלוי בו, שיש משהו שהוא נעלם, שיש משהו שהוא חסר. אבל אם אנחנו יונקים מזיו האלוהות במובן הטהור, שהרוממות היותר עליונה זאת מידת הענווה, שהיא המידה הישראלית, אז, ועם כל זה, למרות מה שידיעה זו היא שלילית, תהיה נשמה מלאה ומתמלאת תמיד בכל עת ועונה ציורים אלוהים חדשים מעדים ומרוממים, כלומר האדם יהיה שמח, מרוצה וכו'. אף על פי שבאמת תכלית הידיעה שלו נדע, עכשיו אנחנו נכנסים למיקוד של הפסקה שלנו, עד לכאן סיכום של הפסקה הקודמת, או החלק האחרון שלה. לזה דרוש, שימו לב, שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה וההריגה האלוהית. כלומר, כדי להיות אדם שמסוגל לקבל, נדבר במושגים קצת פנימיים, מסוגל לקבל את האינסוף בכלים של סוף, ולמרות שהוא מקבל את האינסוף בכלים מוגבלים של סוף, והוא יודע שיש אינסוף, שהוא לא יכול לקלוט אותו, הוא שמח, הוא מלא סיפוק, הוא מלא מכוח הענווה שיש בו וכו', לא מספיק, כמו שהוא כותב במשפט הבא, לא מספיק שזה יהיה מעוגן במעשים, אלא לזה דרוש יהיו כל חוגי הרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה וההריגה האלוהית, כדי שהאדם יהיה חי בשלום באמת. אם תכלית הידיעה שלו נדע, זה חייב להקיף את עולם המחשבות שלו ואת עולם הרגשות שלו, שהרב יקרא לזה בהמשך, הרגשות הפנימיות. ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים. כלומר, אדם יכול לתפקד תפקודים טכניים, לפעול פעולות מעשיות רצויות, נקרא לזה בכותרת כללית, הוא יכול לשמור על ההלכה, ולהקפיד עליה קלה כבחמורה, אבל אם הוא לא שייך לאותו עולם הרגשי, לאותו עולם מחשבי פנימי, שהמחשבות והרגשות הפנימיות האלה הם המנוע והגרעין של אותם מעשים, אז הוא לא יוכל להיות במקום הזה של ענווה ותכלית הידיעה שלא נדע, ולמרות כל זה הנפש שלו, הנשמה תמיד תהיה מלאה, בציורים אלוהים חדשים, והוא תמיד הרגיש שהוא מתקדם ומתפתח, כי כל הזמן הרגיש מתוסכל, שחסר לו משהו. אז כדי שאדם יוכל להיות שייך למדרגה העליונה הזאת של לקבל את האינסוף בכלים המוגבלים של הסוף, ולסמוך שלמרות שהוא לא יכול לקלוט את הכל, הוא קולט מה שהוא קולט, והוא מלא סיפוק ומלא שמחה מזה, כדי שהאדם יהיה במקום הפנימי הזה, הוא חייב להיות חמוש בהרגשות ומחשבות מתאימות, והמעשים לא יכולים, אם אפשר לומר, להספיק לו, כדי להיות שייך למדרגה הזאת. כבר נסביר את זה. ולכן, ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים ומשוקלים בשקל של מוסר מהיר ומתוקן, זה לא מספיק, אלא כי אם מה שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, יהיו מבונים על בסיס האור והשלמות. וכדי שהאדם יוכל באמת להיות שייך לאותם הרגשות, אנחנו כרגע מסבירים ממש מלמעלה, תכף נפתח את כל זה. וכדי שהאדם יהיה שייך, לא להתייש, זה בסדר, תכף נפרק את זה. וכדי שאדם יהיה שייך לאותו עולם פנימי של הרגשות ומחשבות שיעירו את אותה תכונה עמוקה מאוד וכו', אז זה לא יכול להיות פרטי מעצמו, אלא, עכשיו המיקוד של הפסקה, ודבר זה אי אפשר, כי אם כשתהיה גם כן האומה שממנה היחיד בא, כלומר אי אפשר להגיע למדרגה הזאת, אלא אם היחיד שייך, יונק את כוחו, מעם, מאומה, שיש לה את המדרגה הזאת. כלומר, א', אני לא יכול להגיע למדרגה של סיפוק פנימי, למרות שהסיפוק הוא חלקי, אם אני רק עושה מעשים נכונים, אלא אני חייב להיות מלא במחשבות והרגשות נכונות. ב', כדי שאני אמלא במחשבות והרגשות נכונות, זה לא יכול להתחיל ממני. זה חייב להתחיל מהאומה שלה אני שייך. ואם האומה שלה אני שייך, שזה ערפי לאומים, נראה בהמשך, לא שייכת למחשבות והרגשות האלה, אז כל מעשה טכני שאני לא אעשה, לא יביא אותנו, לא יביא אותי למקום הזה. וזה בדיוק הסוד ההבדל בין ישראל לעמים. כבר נפתח את זה, כבר נפרק את זה. עוד טיפה סבלנות, עוד טיפה. אין כרגע מה להגיד, אני כרגע לא מבין עוד בכלל מה אני מדבר. זה ממש עכשיו, זה תרגום של המילים, אנחנו עוד לא שם, שנייה. רגע, שנייה. ודבר זה אי אפשר כי אם כשתהיה גם כן האומה, שממנה היחיד בא, כולה מיוסדת ברוחניותה, על הטוב והאור האלוהי, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו, אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון. אבל אני קורא קצת לתרגם את זה כשנקבל איזה רושם. אבל אם האדם הזה, פלוני, לא שייך לאותה אומה של אותם הרגשות ומחשבות עליונות, כי אצל האומה הזאת אין את אותן מחשבות והרגשות באופן טבעי, זה לא טבען, זה לא סגולתן, זה לא האופי שלהן, אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, רשעה בהקשר הזה, שהיא נסתפק אפילו בהבנה שטחית ש... הכל צריך להיות ידוע, אני צריך לשלוט על הכל, ולא יכול להיות שיהיו סימני שאלה וחוסרים במציאות, כי הרי אני האדם צריך לנהל את העולם, וכו'. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור. בר בהקשר הזה הכוונה נקי וטהור. בר זה בן, נכון? זה לא רק חוץ. כי הרגשות הלאומיות שאליה, לאומה הזאת, הרגשות הלאומיות הנמצאות באומה שאליה היחיד הזה שייך, מוכרחות להטיל בו ביחיד את זו המתן. ולכן, אני מקופץ שוב לפסקה האחרונה, אבל בעולם כולו, לפני האחרונה, מה שקראנו מקודם, במובן האומות שבתוכו, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה. שמוכשרת למדרגה שעליה עכשיו אנחנו מדברים, על כן מוכרח הערפל לחסות לאומים. חושך יחסי ארץ וערפל לאומים. טוב, בואו נתחיל בדברים הפשוטים. בואו ניקח את האדם. אנחנו, בכל אדם, אם נשתמש רגע במושגים האלה, כל אדם בעצם יכול לזהות את עצמו ככולל בתוכו כמה ממדים. שלושה מהממדים שיש באדם שהרב מזכיר אותם כאן, הם המעשים שלו, מה שהוא קורא כאן מעשים פרטיים, רצויים, ב' ההרגשות שלו, ג' המחשבות שלו. עכשיו, כל אדם מבין שוודאי הוא, פשוט הוא, שהמעשים שהאדם פועל, הם יכולים להיות באופן מסוים, יכולים להיות מאוד טכניים, מאוד חיצוניים. הם יכולים להיות מאוד לא הוא. כלומר, אני יכול לתפקד תפקוד טכני, לעשות פעולה, לעשות מעשה, שהעולם הפנימי שלי לא מזדהה איתו בכלל. זאת עובדה, אפשר להגיד שזה לא בסדר, אבל זאת עובדה. זאת עובדה, אמנם אי אפשר לעשות את זה לאורך זמן. אבל עובדה היא, שברור לכל בר דעת, שכדי שהמעשה יקבל את ערכו היותר שלם, הוא חייב לנבוע מעולם יותר פנימי. והעולם היותר פנימי של האדם, כרגע לפי ההגדרות בפסקה הזאת, נראה בהמשך יותר עמוק, העולם הפנימי של האדם הוא העולם ההרגשי שלו והעולם המחשבי שלו. ולכן ברור לכולנו שכשאני מבין ערכו של דבר, וכשאני משתייך אליו נפשית, אני מרגיש אליו משהו, ממילא כשאני אעשה פעולה ביחס לאותו דבר, יהיה לה ערך הרבה יותר עמוק, הרבה יותר חשוב, הרבה יותר יסודי, הרבה יותר אמיתי, הרבה יותר משמעותי, מאשר אם אני עושה את אותה פעולה, והעולם המחשבי וההרגשי שלי, הוא לא נמצא שם בכלל. כמו שהזכרנו בשיעור לא מזמן, שברור לכל אחד מאיתנו, שאם אדם הולך לעבודה, והוא מתפקד, אבל העולם המחשבי וההרגשי שלו, לא מניע אותו, הוא לא מבין את המשמעות של מה שהוא עובד, הוא לא מרגיש שייכות למה שהוא עושה. אז ברור שהתוצרת הטכנית שהוא ייתן, היא תהיה הרבה פחות בעלת ערך, מאשר אם האדם מבין את מה שהוא עושה, מעריך את מה שהוא עושה, מוכיר את מה שהוא עושה, ומרגיש שייך למה שהוא עושה. ברור. ככה זה אמור להיות. ככה אמור להיות. אמור להיות שהעולם המחשבי והרגישי של האדם, שהוא עולמו הפנימי, ייתן את הערך ואת הקומה לממד המעשי. ובמקום שהמחשבה וההרגש חסרים, אז גם התפקוד הטכני שהוא יכול להיות מאוד מוצלח, יהיה חסר. לפעמים החיסרון יתגלה בצד החיצוני, ולפעמים החיסרון הוא הרבה יותר פנימי והרבה יותר סמוי, זה אני מסכים. אבל ודאי שחיסרון יהיה כאן. כל אחד מאיתנו יודע שהפעולות שהוא פועל, שלא נובעות מתוך תודעה ומתוך הזדהות, הן פעולות חיצוניות. עם כל מה שזה אומר. סליחה? כי העולם הזה לא נמדד, העולם הזה לא נמדד במבחן התוצאה. העולם הזה לא נמדד במבחן התוצאה. סליחה, אני כופר בעיקר. העולם לא נמדד במבחן התוצאה. סליחה, אם אני עובד במפעל, עומד על יד מכונה, צריך להוציא 1,000 פחיות מהמכונה ביום. אני מסכים שהעולם המחשבי והרגשי שלי לא כל כך, נקרא לזה, רלוונטי, כדי שבתוצאה, בסוף היום יהיו 1,000 פחיות. אני מסכים, אבל אני חושב שאנחנו מדברים קצת על מושגים יותר עמוקים. זאת אומרת, ברור שגם אם אני צריך להוציא 1,000 פחיות, אז לפחות, אני עושה את זה בשביל פרנסה, בשביל מזכורת, בסוף החודש אני רוצה כסף, לפחות זה, אז לפחות מבחינת החשיבות שאני נותן למזכורת, לפחות מהבחינה הזו, אני קם בבוקר עם מוטיבציה. היי, זה שטחי מאוד, זה ראשוני, זה לא העניין בעצמו, זה תפל, זה לוואי, זה חיצוני. נכון, אבל לפחות יש לי איזו מחשבה והרגשה כלפי המשכורת. זה גם משהו. זה מבייש, זה מבזה, שזאת הסיבה שאני עומד עכשיו יום-יום על יד המכונה. נכון. אבל לפחות יש כאן איזו מחשבה והרגשה שנותנת לי מוטיבציה לקום הבוקר, ונותנת לי את האומץ, את הכוח, לעמוד על יד המכונה הזאת 8 שעות ביום, במשך 20 יום בחודש, במשך אולי 50 שנות עבודה. אבל אם אפילו את זה אין, אז למה שאתה יקום הבוקר לעבודה? עכשיו ברור שכשאנחנו מדברים על ערכים הרבה יותר משמעותיים, תכף נראה. אז ברור שכאן העולם המחשבי והרגשי הוא צריך להיות הרבה יותר עמוק, הרבה יותר מדויק, הרבה יותר פנימי, הרבה יותר עצמי, הרבה יותר מהותי. לכן אני חוזר שוב, אנחנו צריכים קודם כל להתרגל. שנכון שאנחנו חיים בעולם מעשי, ונכון שבני אדם מודדים את הדברים בכמויות מעשיות, זה נכון לצערנו הרב. אבל לא, המעשים הפרטיים לא יכולים לחשוף את אותו תוך פנימי שעליו אנחנו פה מדברים, וזה נכון בכל תחום של חיים, אבל ודאי בנושא שאנחנו מדברים עליו עכשיו, שתכף נברר אותו קצת יותר. לכן אני חוזר עוד פעם, לזה אין די במעשים הפרטיים, שאפילו שיהיו רצויים, ואפילו משוקללים בשיקול מוסרי, כי אם העולם הפנימי שלי, המחשבי והרגשי, לא שייכים לאותו מעשה, אז המעשה הוא חיצוני לגמרי. תפקודי, טכני. זאת הבנה של, של, של שיעור בכיתה ג' של פסיכולוגיה. לא, 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 לא צריך בשביל זה תורה. זה פשוט. כלומר, פשוט, אם כן, הנחה א', בואו נניח כמה הנחות. הנחה א', ברור שתפקוד מעשי טכני, שאיננו נובע מעולם פנימי, שכרגע רב מגדיר שני צדדים שלו, מחשבה והרגשה, ברור שהתפקוד המעשי הטכני הזה יהיה חסר. וזה ברור שאדם צריך לבנות מכוח המשפט הזה, ההבנה הזאת, ברור שאדם צריך לבנות בתוכו עולם פנימי, של מחשבות והרגשות יותר מתוקנות, כדי שכשהוא יגיע לעולם המעשה, המעשה יקבל את הערך היותר עמוק שלו, יותר נכון שלו. גם במפעל. מה? התולדה של המחשבה והרגשה, היא יכולה להיקרא גם למשל מוטיבציה. נכון. טוב, אבל בואו נתקדם רגע. בואו נתקדם. עכשיו אנחנו נכנסים יותר עמוק. מאיפה מגיעות המחשבות וההרגשות הפנימיות? האם זה עניין של לימוד? האם אני צריך ללכת לפקולטה להרגשות? או לפקולטה למחשבות? מאיפה בא העולם הפנימי הזה, שהוא זה שאמור להניע את הפעולה המעשית שלי? מאיפה הוא מגיע? אני אגיד את זה רגע אחרת. האם אנחנו נולדנו, נבראנו, עם איזשהו ריק, עם איזשהו חוסר, הבור ריק, אין בו מים, ועכשיו אני באתי למשל לבית המדרש במכון מאיר, ועכשיו אני ממלא את הבור הזה מים. כלומר, האם העולם הפנימי שלנו אנחנו מדברים, הוא תולדה של מאמץ אנושי, למשל, שיש לו פונקציות שונות, אבל למשל, למידה וניסיון, או שהוא בא הרבה לפני המאמץ האנושי של האדם. אומר הרב, העולם הפנימי של האדם, הוא נברא עם האדם עוד הרבה לפני מה שהוא למד על הדבר הזה, והרבה לפני מה שהוא מרגיש על הדבר הזה. ואיפה זה נמצא בתמצית? תרף נבין את זה יותר. אומר הרב, בלאומיות שאליה הוא שייך. כל עם נברא עם איזשהו עולם של מחשבות והרגשות. חז"ל כדוע חילקו את ישראל ועמים לישראל ו-70 עמים. 70 עמים גם הם מחולקים ל-70 צדדים. אבל יש איזושהי חלוקה, יש איזשהו עולם פנימי, נקרא לו רוחני כרגע, שכל עם נברא איתו, נולד איתו. ומהמקום הזה כל יחיד ששייך לאותו עם, כמובן יש הבדל בין ישראל לעמים, יונק את כוחו הפנימי להופיע אותה המדרגה של אותו עם שאליו הוא שייך. עכשיו אני רוצה טיפה להעמיק את זה יותר. בסדר? אנחנו לומדים בשיעור אחר בבניין אמונה, למדנו את הסוגיה שנקראת ישראל שעמדו על הר סיני. הגמרא מסכת שבת שואלת, ומי ששם לב, הדגשנו מקודם, הרב מזכיר כאן את המילה זוהמה, כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זוהמתן. כלומר, כל רגש לאומי, חוץ מרגש לאומי של ישראל, הוא תולדה, רגש לאומי הכוונה כאן, שייכות פנימית לאומה שאליה אני שייך, כרגע נסביר את זה ברמה הזאת, כל הרגשות הלאומיות אצל אומות העולם מוכרחות להטיל בו את זוהמתן. כלומר, היחיד, כל גוי, כאדם יחיד, הוא ספוג, אם אפשר לומר, מאותה זוהמה פנימית הנמצאת אצל אומות העולם. טוב, זה לא המצאה של הרב קוק, זה גמרא מסכת שבת, על פי המקובלים כידוע, שהגמרא אומרת, שואלת הגמרא, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? מזוהמים ממנה כוונה שהם לא התקלחו כבר שבוע, אלא תכף נראה. אומרת הגמרא, מפני שלא עמדו על הר סיני. שמה? שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן. שאלה בסוגן, לא נפתח אותה היום. שואלת הגמרא, רגע, וגרים היי? גרים היה ו? הרי גוי שהתגייר, לא פסקה זוהמתו. נו, אז איך הוא יכול לקבל תורה? אומרת הגמרא, הוא היה בהר סיני. כלומר, הייתה לו איזה שייכות. אף על גב דין הוא לא אהבו, מזל היום. המזל שלא היה. צריך להבין מה זה מזל. תראו שם הגדרה ברש"י, מעניינת מאוד ההגדרה שם דרך אגב. מה זה מזל? כשאומרים מזל טוב, מה זה? ישראל מעל המזל. גם כמו המסכת שבת, אז איך אפשר להגיד מזל טוב? מה? כן, אבל שם בשבת זה, שם זה הסוגיה. הסוגיה זה בסוף מסכת שבת. יש מזל לישראל, אין מזל לישראל, סוגיה שלמה. בכל אופן, אם כן, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? מפני שלא עמדו על הר סיני. ממשיכה הגמרא ואומרת, שבשעה שבה נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. אומות העולם שלא עמדו על הר סיני, לא פסקה זוהמתן. מה זה הגמרא הזאת? מה זה בה נחש על חווה? הרי מדובר על גן עדן. מדובר על שורשי הבריאה. השורש הנחשי והשורש החוואי. מה זה בא נחש על חווה? מה זה המשפט הזה? ביאה וכי חס ושלום, הנחש במרכאות, סליחה, כן, במחילה מקודנו, שכב עם חווה? מה זה יש בשעה שבא נחש על חווה, הטיל בזוהמה? איזה ביאה מדובר פה? מה כפשוטו? אנחנו בגן עדן, איך כפשוטו? מה? אתה מבין משהו בגן עדן? אני לא מבין. תראו איך הגענו מפשוטו לכישוף. מה? אני לא יודע, אני כרגע בשלב התענוג מהקושיות. אני נהנה מהקושיות. תן לי ליהנות מהקושיה קודם כל. עכשיו בוא נעשה להבין את זה. מה זה בשעה שישראל עמדו על הר סיני פסקה זוהמתן, שאותה זוהמת נחש? אלא הסברנו בהרבה הזדמנויות שונות ומשונות. הסברנו כבר. אני אומר את זה ממש בקיצור נמרץ, כי חלק מהאנשים פה שמעו את זה יותר מפעם אחת נדמה לי. אלא, כשהקדוש ברוך הוא ברא את, 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 את האדם הראשון ושם אותו בגן עדן, היו בגן עדן, אם אפשר לומר, ארבע בריאות מרכזיות. בריאה אחת הנקראת אדם, הכלול מזכר ונקבה, אז איש ואישה, או זכר ונקבה, אחר כך איש ואישה. בריאה שנייה הנקראת נחש. בריאה שלישית הנקראת עץ הדעת טוב ורע. בריאה רביעית הנקראת עץ החיים. ארבע בריאות מרכזיות, היו גם יותר, אבל אלה ארבע מרכזיות. אדם, נחש, עץ הדעת, עץ החיים. מה היה האופי בגן עדן? מה השורש הרוחני, מה המהות הרוחנית של כל אחת מהבריאות האלה? אני אומר את זה בקיצור, זה דברים ארוכים ועמוקים, צריך להעמיק בזה, אבל משפט אחד. אדם היה אותה בריאה רוחנית שהאלוהי יכל להופיע דרכו כמעט בלי הפרעה. איזה מין צינור חלול יחסית שהאלוהי יכול להופיע דרכו. נחש, בדיוק הפוך, זאת איזושהי בריאה, שהיא הייתה עטופה בהרבה מעטפות, קוראים איזה קליפות, מחיצות וכו', בהרבה לבושים, והאור האלוהי היה קשה לו מאוד להופיע דרכו. אבל הוא יכל. הנחש נקרא על פי חזל, הוא הנחש, הוא יצרה, הוא שטן, הוא מלאך המוות וכו'. כלומר, זה אותו כוח בבריאה, שהייתי אומר, זה אותו כוח שהוא לא אנטי-אלוהי, אבל הוא המעטפת, שחוסמת את האלוהים מלהופיע. היא לא יכולה לחסום אותו לחלוטין, אבל היא מקשה עליו את החיים. נקרא לזה במילה אחת יותר מדויקת, טבעי. אותו כוח טבעי, מה שאנחנו קוראים היום טבע, מה שאנחנו קוראים היום עולם הזה, שהכוח הטבעי הזה כלול בדרך כלל משלושה ממדים, גופני, נפשי ושכלי, אותם כוחות חיים טבעיים, שהם נקראים נחש. ואמרנו פעם, לו יצויר ציור, שהגוף היה עד כדי כך, חס ושלום, יכול לסלק, או לא לאפשר את ההופעה של האלוהי, אז או הנפש, לא הייתה יכולה לא לאפשר להופיע את האלוהי, וכאן על השכל, זה עיקרי נחש במובן הכי קיצוני שלו, אבל גם הנחש, יש בו פוטנציאל אלוהות, כלומר האלוהי עדיין יכול לחול דרכו, אמנם במידה מאוד זעומה, גם בכמות, גם באיכות, ברצף ההופעה וכו', דברים ארוכים. יפה, הנחש מצוין, אומר יונתן, הנחש לא יכול להתקיים בלי המשהו האלוהי הזה, ולכן המשהו האלוהי הזה מקיים אותו, ולכן למשל אמרו חכמים, דוגמה אחרת, למה חזיר נקרא חזיר? כי הוא עתיד לחזור. לא, הוא עתיד לחזור להיות מותר לישראל, כלומר אותו גרעין אלוהי, שמלוכלך בכל כך הרבה זוהמה, אמור להתגלות על ידי זה שהוא יקלף את הקליפות שלו, ותתגלה הטהרה החזירית, אם אפשר לומר את זה ככה, בניקיון, בנקיות שלו. ולכן החזיר נקרא חזיר, כי אין דבר שלא עתיד לחזור. אז החזיר כמשל, שהוא עתיד לחזור. אם כן, הנחה של מול האדם, זאת אותה בריאה אלוהית, שהקדוש ברוך הוא ברא, שהיא טבעית כמעט לגמרי, גוף, נפש, שכל, וגוף, הכוונה, כוחות גוף, לאו דווקא מקולקלים, גם מתוקנים, נפש, הכוונה, לאו דווקא מידות מקולקלות, גם נפש מוסרית מאוד, שכל, לאו דווקא הכוונה שכל עקום, אלא יכול להיות מדע וטכנולוגיה מתפתח מאוד, אבל אם לא יצויר ציור תיאורטי, שהאלוהי לא יכול להופיע דרכו, או שהנחש חוסם את הופעתו, זה יקרה נחש. במילים קצת יותר פשוטות, בואו נפשט את זה רגע, האדם הוא בחינת טוב, הנחש הוא בחינת רע. יצר הרע. והייתה עוד בריאה ממוצעת, שנקראת עץ הדעת טוב ורע. דעת אומר נפש החיים כידוע, כל דעת לשון חיבור. אם כן, מה הייתה התכונה של עץ הדעת? שהוא מחבר בין טוב לרע. אדם, נחש. אם כן, אדם כמעט כולו טוב, נחש כמעט כולו רע. עץ הדעת, טוב ורע. דרך אגב, זה מאוד מעניין. מאוד מאוד מעניין, כרגע לא נפתח את זה ברשותכם. ברור שזה עולה. או, אומר יונתן, נפלא. חזק וברוך. הוא אומר יונתן, אנחנו חברים, התיידדנו. לפני יומיים. הוא אומר יונתן, זה בעצם לא שלוש בריאות. זה שלושה ממדים באדם. באדם יש ממד אדם, באדם יש ממד נחש, באדם יש ממד עץ הדעת. אבל רגע, אנחנו עכשיו מדברים בגן עדן. הנחש היה מחוץ לאדם. עץ הדעת היה מחוץ לאדם. הם עדיין לא היו בתוך האדם. מה שאתה אומר, אתה אומר נכון, לעוד שלוש דקות. רגע. אני חוזר רגע אלינו. אם כן, עץ הדעת הייתה איזה בריאה שמחברת טוב ורק, כמו שתחלנו לומר עכשיו, דעת, לשון חיבור, למשל, והאדם ידע את חווה אשתו, אישה בתולה ואיש לא ידעה, או למשל חוכמה, בינה ודעת, דעת תמיד בלשון חכמים, הכוונה חיבור. נשים דעתן קלה, זה בכלל לא קשור לאינטליגנציה. זה לא רלוונטי, זה שטחיות, זה חוסר הבנה. לכן המושג דעה תמיד זה חיבור, שייכות. צריך להוכיח את זה, תאמינו לי שזה נכון. הלאה. מה קרה כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת? מה קרה כשהנחש, בוא אני הולך רגע איתך יונתן. אם הנחש הוא כמעט כולו רע, ואדם הוא כמעט כולו טוב, האם הנחש היה יכול לפתות את האדם הראשון להיות נחש? לא. אתה עומד כאן בקיוסק. בסדר? לא יודע למה אתה עומד. עומד, מסתכל על השמש. בסדר? מגיע איזה נחש, איזה רשע מרושע. אומר לך, תשמע, אתה מוכן לעזור לי לרצוח את פלוני אלמוני? רק לחמש דקות. יש לי פשוט איזה נמק באצבע. רק תעשה את הפעולה הזאת באקדח. יש סיכוי שאתה תלך איתו? מיה למשטרה, כן, לא, כן. אבל אני שואל תורת, יש סיכוי שאתה תלך איתו? לא. המרחק בין אדם לנחש הוא כמעט טוטלי. לא היה עולה על דעתו של אדם להתפעל מהנחשיות של הנחש. אז איך יכול להיות שהנחש הצליח להכניע את האדם? תשובה. הוא עשה קואליציה עם עץ הדעת. עשה קואליציה עם עץ הדעת. הלך הנחש לעץ הדעת, אמר לעץ הדעת, בוא נפיל את האדם הראשון. איך נפיל אותו? אמר לו ככה. אמר הנחש לאדם הראשון, תשמע אדם, אתה כמעט כולך טוב. אתה כרגע בריאה אלוהית, שהאלוהים מסוגל להופיע דרכה כמעט בלי הפרעה. תגיד, אומר הנחש לאדם הראשון, מה החוכמה? מה החוכמה לגלות אלוהי בלי כמעט הפרעה? בוא תהיה מחובר לא רק לטוב אלא גם לרע, עץ הדעת טוב ורע, תאכל מעץ הדעת טוב ורע ואז תהפך בעצמך לעץ הדעת טוב ורע, ואז א', סוף סוף תהיה בסוג של מאבק, ותוכל לנצח את המאבק הזה. שהטוב ינצח את הרע, ב' שלא רק שהטוב יכניע את הרע, אלא אולי גם תוכל לגלות את הטוב בעומק הרע. על פי החסידות, הכנעה, המתקה. מה אתה אומר לסברה של הנחש? סברה נחשית לא רע. לא רע.
הוא
צודק. הוא צודק. צודק. אם כן, הנחש עשה קואליציה עם עץ הדעת כדי להכניע את האדם. יוצא שהאדם הראשון חטא לא מצד יצר הרע, כי עוד לא היה לו, אלא מצד יצר הטוב. כי הנחש שכניע את האדם דרך עץ הדעת, שאם הוא יאכל מעץ הדעת, אז הטוב שכרגע הוא יקנה, הוא יהיה יותר טוב מהטוב שיש לו כרגע. כי הטוב שיש לו כרגע זה טוב אלוהי, בלי יכולת הכנעה של הרע, לכן זה לא טוב שהוא בא מתוך התמודדות, ווודאי בלי יכולת המתקה של הרע. אבל אם אתה תאכל מעץ הדעת טוב ורע, ואתה והעולם תהפך בעצמך, והעולם יהפך לטוב ורע, אז אתה תוכל א' להכניע את הרע, ב' להמתיק את הרע. אמר אדם הראשון, סברה? למה לא? סברה יפה? דרך אגב, יונתן. האם אתה יודע, יכול להסביר לי את המילה מכל? כשהקב"ה אמר לקדוש ברוך, כשהקב"ה אמר לאדם הראשון, מכל עץ הגן אכול תאכל. המילה מכל היא כוללת הכל. בתוך הגן יש גם עץ הדעת. אז אם כן, אדם הראשון צריך גם לאכול מעץ הדעת. אז הנחש צודק. יפה, אומר אורן. הוא כבר שמע את זה, לא חוכמה. השאלה מתי? מה זאת אומרת השאלה מתי? אדם הראשון צווה לאכול מכל העצים. כלומר, אני רוצה, אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, שאתה בשלב מסוים בהיסטוריה תתחבר עם הנחש, הטוב והרע יהיו בתוכך, ואז א' תכניע אותו, ב' תמתק אותו. ולעובדו בכל לבביך בשני יצריך, אני רוצה את זה. אבל לא כרגע. כרגע אתה צריך להיות רק אדם. אם אפשר לומר, תמרכז בתוכך, תמקד בתוכך, את התכונה האלוהית הנקייה, הצלולה, הטהורה, אחרי שזה יהיה, אחרי שתהיה במכון מאיר, תקופה משמעותית, עכשיו צא לעולם ותקן את העולם. אבל מה היה האדם הראשון? קצת פזיז, לפי המקובלים. אכל מעץ הדעת לפני הזמן. אם כן, הנחש קצת צדק. כי באמת הציווי אלוהי היה לאכול גם מעץ הדעת. אבל האדם הקדים את זמנו. דרך אגב, על פי זה יונתן, אתה תהיה עכשיו העוזר שלי, בסדר. על פי זה, למה כבר הוא סילק את האדם הראשון, פן יאכל מעץ החיים וחי לעולם, מה הייתה הבעיה בזה עכשיו? אם הוא יאכל מעץ החיים, מה יכול להיות? אורן, תעזור לי. הוא יתקע לעולם במדרגה של עץ הדעת, טוב הרע. אם הוא יאכל מעץ החיים, הרי מה התכונה של עץ החיים? וחי לעולם. אז אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, והרע נהפך להיות כבר חלק ממנו, אז אם הוא עכשיו יאכל מעץ החיים במדרגה שהוא כבר עץ הדעת, האדם עכשיו במדרגת עץ הדעת. עכשיו הוא יאכל מעץ החיים וחי לעולם. אז באיזה מדרגה הוא יחיה לעולם? במדרגת עץ הדעת. מה זאת המדרגה הזאת? טוב ורע מעורבב. אז הוא לעולם לא יוכל לחזור לנקיות, רגע, שנייה, הוא לעולם לא יוכל לחזור לנקיות האלוהית שהוא היה בה בהתחלה. לכן חשש הקדוש ברוך הוא שאם אחרי שהוא אכל מעץ הדעת, הוא יאכל מעץ החיים, הוא יחיה לעולם במדרגה של עץ הדעת טוב ורע. והוא לא יוכל יותר להיפרד מן הרע. לכן חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם ריבונו, חסד גדול עשה הקדוש ברוך הוא עם האדם הראשון, סילק אותו מהר מגן עדן. כי כדי שאתה בעולם הזה תהיה עץ הדעת טוב ורע, אדם נחש, ונתן לו שתי מתנות. מתנה ראשונה, סילוק מגן עדן, כמו שאמרנו כרגע. מתנה שנייה, מוות. מה זה מוות? ההפרדה בין הטוב לרע, בין האלוהי לטבעי. ואחרי שתתקן איפה? אחרי שתתקן, תאכל מעץ החיים לעולם. כלומר, אנחנו עוד עתידים לאכול מעץ החיים.
מעץ החיים זה עץ הדעת?
מה פתאום? עץ הדעת זה טוב ורע. עץ החיים זה עץ החיים שהוא חי לעולם. השאלה באיזה מדרגה, אני צריך לחיות לעולם. דרך אגב, התחלתי להגיד משפט מקודם, ומשום מה לא סיימתי אותו. שזה מאוד מעניין, התחלתי להגיד ושכחתי, ועכשיו נזכרתי. מאוד מעניין שהאדם, תכונת האדם בגן עדן, היא בחינת אדם. הנחש הוא בחינת חי, ועץ הדעת ועץ החיים בחינת צומח.
מי זאת חווה?
הצד השני של האדם. אל תפיל את התיק על חווה עכשיו. בסדר. בוא נעזוב את הפרט הזה. לא, אבל זה מאוד מעניין. למה מה שמסמל את הרע הוא דווקא החי? ומה שמסמל את הערבוב בין טוב לרע הוא צומח, לפחות עץ הדעת. ומה שמסמל את הנקיות הוא האדם. למה לא להפך? למה הרע לא יהיה מסומל על ידי הצומח והטוב והרע על ידי החי. אתה מבין מה שאני אומר? כי עץ הדעת, עוד פעם, הכל זה שורשים בגן עדן, זה לא ג'ונגל פה. אבל הטוב והרע זה צומח, עץ. והנחש זה הרע, זה החי. עכשיו רגע, עכשיו מה זה זוהמת הנחש? מאיפה הגענו לכל החשבון הזה עכשיו? מזוהמת הנחש. מה זה זוהמת הנחש? בשעה, אומרת הגמרא, שבא נחש על חווה. מה זה בא נחש על חווה? אני לא רוצה לפתוח את זה רק הערה אחת, שהוא הרע פה. הצד הנחשי הצליח לפתות את הצד הנקבי שבאדם, לא את הצד הזכרי שלו. נכון? הנחש הלך לעץ הדעת דרך חווה.
הצד המקבל.
נעזוב עכשיו. אתה עכשיו אומר דברים שאני לא יודע מה אתה מתכוון. זאת אומרת, הצד הנקבי שבאדם הוא זה שנכנע לרעיון של הקואליציה של הנחש ועץ הדעת. הצד הזכרי שבאדם לא נכנע. אף על פי שהצד הנקבי הכניע את הצד הזכרי. אז שימו לב איך המציאות מתנהלת. וואי וואי וואי, איזה השלכות יש לזה. הנחש מכניע את עץ הדעת. הנחש ועץ הדעת מכניעים את הנקבי שבאדם. הנחש, עץ הדעת והנקבי שבאדם מכניעים את הזכרי שבאדם. נקבה תסובב גבר, יפה. טוב, צריך להבין מה המשמעות הפנימית של כל זה ומה ההשלכות המעשיות של זה. זה דברים ארוכים מאוד. אבל בואו נשמור את זה לעונג שבת, קצת נחשוב על זה בשבת. בכל אופן, נחזור אלינו אם כן. יוצא לפי זה, שבשעה שבא נחש על חווה, הטיל בה זוהמה. מה זאת הזוהמה הזאת? הזוהמה הזאת, אם הנחש הוא מסמל את הממד הטבעי שבאדם. חזל קראו לו יצר הרע. ברגע שהנחש היה מחוץ לאדם, כשהוא שם בגן עדן בשלב הראשון, אז היצר הרע היה חיצוני לאדם. ברגע שהאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב הרע, אז הרע שבעץ הדעת נכנס להיות חלק ממנו. אז היצר הרע כבר לא חיצוני לאדם, הנחש הוא כבר לא חיצוני. הנחש הוא כבר חלק ממני, כבר חלק מאיתנו. ולכן כשהנחש בא על חווה, לא חד משמעית שלא מדובר על ביאה במובן הפיזי, אלא שייכות, ביאה במובן של ההזדקקות, החיבור, זה ביאה. וכי תבואו אל הארץ, אומרת התורה, מה זה לבוא אל הארץ? לבוא אל הארץ זה, כן, להבין את זה בהקשר הנמשלי של הדברים, לבוא אל הארץ זה להיות בביאה עם הארץ. סליח, במחילה מקודנו, זה בעילת הארץ, לבעול את הארץ, שהארץ תהיה חלק מאיתנו ממש. והיו לבשר אחד, זה אנחנו. אי אפשר רק להיות בארץ, צריך לעבור תהליך של ביאה עם הארץ. וכי תבואו אל הארץ. קשר ברמה כזאת של ביאה עם הארץ זה עבודה רוחנית עמוקה מאוד שאדם צריך לעשות עד כדי שהוא ירגיש שהוא בא אל הארץ. איך היא תבוא אל הארץ. אז להבדיל. הנחש זה דעת. בדיוק. הנחש בא אל חווה. או בא על חווה. מה זאת אומרת? זאת אומרת שהממד הטבעי שבאדם, שיש לו שלושה מסלולי הופעה, גוף, נפש, שכל, הממד הטבעי הזה נהפך להיות חלק מן האדם. ואז אחרי שאדם הראשון אכל מעץ הדעת דרך הנחש, והנחש והצד הרע שהוא הנחש בעצם, הפך להיות חלק ממנו, הנה הגענו לשלוש דקות שהבטחתי לך, אז בעצם כשאדם אומר אני רוצה, לא ברור מי זה אני הזה. עכשיו שימו לב, זה נקרא בגמרא זוהמת הנחש. כלומר אותו ממד נחשי, טבעי, אנושי, בהמי, לא אלוהי, שהפך להיות חלק מהאני של האדם. זה נקרא זוהמת הנחש. ואז, מזעזע, 2448 שנה, 10 דורות מאדם עד נוח, עוד 10 מנוח עד אברהם, עוד 6 מאברהם עד משה. 26 דורות היסטוריים. 2448 שנה, כמעט חצי היסטוריה. כי עולם שלנו לפי הגמרא הוא 6,000 שנה סך הכל. כמעט חצי היסטוריה, האדם, המין האנושי, כולל בקרבו באופן מהותי, צד אלוהי מצד אחד הנקרא אדם, צד טבעי, מצד שני, אני אקרא נחש. נפש אלוהית ובהמית, בלשון ספר התניא. יצר טוב ויצר הרע, בלשון הגמרא. אפר מן האדם הנשמת חיים, בלשון התורה. וכו'. ואז האדם הזה בעצם, הוא נפגש עם המציאות, עם העולם, והוא לא יודע איך להכריע את המציאות. איך לגשת אליה. האם מי שמכריע אצלו את המציאות, זה הצד הטוב שבעץ הדעת, שהוא בחינת אדם, או זה הצד הרע שבעץ הדעת, זה בחינת נחש. אומרת הגמרא, מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? למה עובדי כוכבים מזוהמים? מה השאלה? למה עובדי כוכבים עד היום הזה, כולל נשיא ארצות הברית, שישמור את פיו, ולא יתערב במה שמדינת ישראל עושה? למה עובדי כוכבים מזוהמים?
הם
לא, אני חייב לענות. רגע, שנייה. שנייה, אז אני מתקן אותך. מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? זאת אומרת, למה יש אצל עובדי כוכבים, אצל אומות העולם, שלטון נחשי, גופני, נפשי, שכלי, על הממד האלוהי? מי אתה, נשיא ארצות הברית, שאתה תגיד שראש ממשלת ישראל מוביל את מדינת ישראל לארץ עצמי? קודם כל תבין מה זה בכלל זוהמת הנחש, לפני שאתה פותח את הפה. זוהמת הנחש נמצאת בך. צריך לדבר ברור. עם כל התודעה וההערכה וההוקרה והתמיכה של ארצות הברית למדינת ישראל, אנחנו לא כפויי טובה. אבל מצד שני, נע גבולות גזרה. דעת מקומך. אז אני חוזר שוב להמשך המשפט הזה. אז מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? מפני מה עובדי כוכבים? השלטון שמנהל, הצד שמנהל אצלם את החיים הוא הצד הגופני, הנפשי או השכלי, ולא הצד האלוהי. יכול להיות שבלי הצד האלוהי, אם הצד האלוהי באמת, אם הקדוש ברוך הוא לא איתנו, אם הערכים האלוהיים הם לא שותפים איתנו בניהול של המערכת הלאומית שלנו, אז יכול להיות שלפי הסברות הנחשיות האלה, באמת חס ושלום מדינת ישראל הולכת לארץ עצמי, כמו שדיברו לפני 70 שנה כשהיינו באירופה באושוויץ. כמו שחשבו אלה שאמרו שלא הגיע הזמן להכריז על הקמת המדינה, כי יקום עלינו כל העולם ומי יודע מה יהיה. כמו שחשבו אלה שחשבו לפני מלחמת ששת הימים. כמו אלה שחושבים היום על האיום האיראני וכו'. שכחו שקדוש ברוך הוא איתנו. איזה משפט יפה של ילדים בגן, לפעמים צריך לחדד אותו אצלנו. רק שנייה אחת. אז מפני מה עובדי כוכבים מזוהמים? מפני שלא עמדו על הר סיני. כלומר, כדי ואומות וישראל שעמדו על הר סיני, מה קרה? שישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. תסלחו לי על הביטוי הבא, אני כל פעם מזדעזע מעצמי מחדש, אני אומר אותו. תסלחו לי. אל תכעסו, מי שישמע חס ושלום שלא ייפגע. זוהמת הנחש היא מעין סרטן. זה אותו הממד הטבעי האנושי הבהמי שמפריע לממד האלוהי להתגלות. מה קרה במעמד הר סיני? דיברנו על זה באריכות רבה בבניין אמונה. מעמד הר סיני זה מעמד שונה לגמרי ממעמד מתן תורה. במעמד הר סיני, כמו שהגמרא אומרת, ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. זאת אומרת, אם אותה זוהמת נחש, אותו ממד טבעי אנושי בהמי, שהוא זה שניהל את החיים האנושיים של המין האנושי 26 דורות מהאדם עד משה, כולל בעם ישראל, או כולל במה שעתיד להיות האומה הישראלית וכו'. אותה זוהמת הנחש הזאת, היא זאת שהייתה שותפה, נקרא לזה, במפגש עם המציאות ובניהול המציאות הזאת. במעמד הר סיני קרה פלא גדול. הופיעה המשאבה האלוהית ושאבה את הגוף הסרטני הזה, במחילה מכבודנו, שנקרא זוהמת הנחש. ישראל שעמדו על הר סיני, פסקה זוהמתן. רק אחרי שהצד הטבעי האנושי הבהמי סולק מהאופי הישראלי, עכשיו יכול להופיע המעמד השני, שנקרא מעמד מתן תורה, שאפשר לקבל תורה רק אחרי שאנחנו כלי קיבול לקבל תורה. זאת אומרת, מעמד הר סיני זה בעצם המעמד שבו נחשף האופי הישראלי, נחשפה התכונה הישראלית, סגולת ישראל שקדמה לעולם, ישראל קדמו לעולם, נחשפה אחרי 2448 שנות היסטוריה, ולכן ברור מה חזל אמרו, משה קיבל תורה לא בסיני, מסיני. רק אחרי שהופיעה המדרגה שנקראת סיני, שהיא הפסקת הזוהמה, שהיא אותו אופי ישראלי, אני מתחבר לפסקה שלנו, של הרגשות ומחשבות אלוהיות נקיות, שכל יחיד מאיתנו יונק מהעולם הפנימי הזה, רק אחרי שהופיע מדרגת סיני, אפשר עכשיו לקבל תורה. כי מה שייך לתת תורה למי שהוא לא במדרגת סיני? ולכן מה שאנחנו אומרים בליל הסדר זה לא איזה קומיקס. אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את התורה, דיינו, אמת מוחלטת. הקושיה מתהפכת. לא אילו קרבני לפני ארוחת צהריים והצלחת נשאר רק דייני, הרי באתי לאכול צהריים. אני לכאורה כל מעמד הר סיני, זה סך הכל אמצעי, הכנה. לכאורה לקבל תורה. לא, לא, לא. מעמד הר סיני הוא ערך בפני עצמו, הוא מעמד בפני עצמו, הוא המעמד העיקרי, הוא המעמד המרכזי, הוא החשיפה של האופי הישראלי. אחרי שיש אופי ישראלי, עכשיו אפשר להלביש עליו תורה. מה שאין כן למשל, אומות העולם שלא שייכים לתורה הזאת, כי זו עמת הנחש נמצאת שם, אז אין להם כלי קיבול לזה. לכן אילו קרבנו לפני הר סיני, ולא נתן לנו את התורה שהיא כלי העבודה לחשוף את התכונה האלוהית הזאת, דיינו. עכשיו בחרבנו מכל העמים. עכשיו אני מתחבר לפסקה שלנו. המעשים הם תולדה של הרגשות והמחשבות. הרגשות והמחשבות זה לא תולדה של סדנאות נפשיות ולימוד בבית מדרש. המחשבות וההרגשות האלה זה תולדה של הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בתוכנו. והטבע של ההרגשות והמחשבות האלוהיות האלה, במדרגה הזאת של המסוגלות לקבל אינסוף אלוהי, בתוך גבולות גזרה של סוף, שאנחנו שלמים עם, עם התכלית הידיעה שלא נדע, זאת תכונה ישראלית לבריאות, זאת תכונה ישראלית. זה אופי ישראלי, זה ישראל שעמדו על הר סיני. דרך אגב, יש כל מיני מאמרים מסוגלת מעמד הר סיני, אחד המאמרים נפלא מאוד, כתוב, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. לא כתוב בידוע שלא קיבל תורה. אלא האופי הישראלי שאחד מצדדי הופעתו אלה המידות הישראליות, שהמידה הישראלית היסודית, ופעם צריך לברר למה, היא מידת בושת פנים, מי שאין לו בושת פנים, בידוע שלא עמדו אבותיו על הר סיני. זה כלומר בידוע שאין לו אופי ישראלי. שהתורה שהוא יקבל אחריה, היא אמורה לחשוף ולהוציא מהכוח לפועל את האופי הישראלי הזה. לכן עוד פעם אני חוזר, המעמד העיקרי הוא מעמד הר סיני. אז למה ערפי לאומים? חושך יחסי ארץ וערפי לאומים. כמה צריך לכוון בזה בהבדלה? דווקא במוצאי שבת שאנחנו יוצאים מהקדושה האלוהית הנקייה, יחסית מן עולם הבא, אל עולם המעשה. אנחנו לא ערפי לאומים. אנחנו לא חושך יחסי ארץ. אנחנו האור של השבת יאיר את היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום שלישי בשבת. היה לי חבר זיכרונו לברכה, שכשהוא היה אומר את הפסוק הזה בהבדלה, היה צועק, היה חוזר על זה. וערפי לאומים! וערפי לאומים! וערפי לאומים. ערפי. עץ הדעת טוב הרע. נחש. וישראל? הפוך בדיוק. אור זרוע לצדיק, הוא לשלף שמחה. אצלנו זה לא ערפי. אצלנו זה אור. ואי דוד לכל דרכה משכיל והשם עמו. ברח לי שמך.
יוסי.
מרחובות, מה נשמע יוסי? ברוך הבא. כן. יד בנימין. לא, אבא ברחובות. כן, פגשתי את אבא שלך שבוע אתמול.
למה... זה מוזכר בתורה החזרה של
מנחם יפה, אומר יוסי, שואל יוסי, רגע, אתה מתוחכם, אה? אתה לא הזכרת ש-40 יום אחרי מעמד הר סיני, מה קרה יונתן? את העגל. אז אולי חזר הנחש. האם בגמרא במסכת שבת, דף קוף מבב כמדומני, האם שם כתוב שכח את העגל חזר הנחש? כתוב ישראל שם לא לסנה, פסקה זו המתן. האם כתוב שם בגמרא שלאחר שחטוב העגל חזרה זו המתן? תפתח גמרא, לתי ספר, ואין איך זה, תביא גמרא, נראה. כתוב יונתן או לא? אל תתאמץ, לא כתוב. לא כתוב. אם כן, חטא העגל לא החזיר את זו המת הנחש. אז מה הוא עשה חטא העגל? של הטובה. הרב קורא לחטא העגל במקום אחד בעניה, אבק חטא העגל. מה התכונה של האבק? שהוא מבחוץ. זאת אומרת, אותה אלוקיות נקייה נשארה בישראל, וחטא העגל זה איזושהי מעטפת של נחש, של נחש מבחוץ. אבל זה לא כמו שהיה מקודם, שהנחש והאדם מורבבים, אלא הנחש נשאר מבחוץ. לכן ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ולכן ואמר כולם צדיקים. הדס בן הקוצים, אומרת הגמרא, הדס שמו והדס קוראים לו. נכון, אסה בן חילפה, אסה שמי ואסה קרילה. זה שהדס נמצא בן הקוצים, זה לא אומר שהוא נהפך לקוץ. יכול להיות שאני לא יכול להריח ממנו, יכול להיות הרבה דברים. אבל עדיין שמו הדס. עם ישראל בחינת הדס, שגם שסובבים אותו הרבה קוצים, הוא הדס. אנחנו הדסים. עכשיו בואו נחזור לפסקה שלנו, אם יש לכם עוד כוח לסבול את השיעור הזה. לא, בגמרא לא מוזכר. אני כן מסכים להודות שבספר נפש החיים, בעיירה של רבי יצחק מוולוז'ין, ששם הוא מעריך בסוגיה הזאת, שם הוא אומר בסוף, ושאחרי חטא העגל, חזרה לא זוכר אם הוא אומר את המילה הזוהמה, יכול להיות שאומר את המילה הזוהמה, חזרה הזוהמה כבתחילה. א', יש לי קושייה, זה לא כתוב בגמרא. מותר לי לקשות קושייה, סליחה. בגמרא זה לא כתוב. ב', אולי אפשר לתרץ, חזרה הזוהמה כבתחילה. כף הדמיון. לא אותו מצב. מי שהיה בשיעור בינן אמונה, ציירנו ארבעה ציורים, ארבעה שלבים. אדם ראשון בגן עדן לפני החטא, אדם ראשון עד מעמד הר סיני אחרי החטא, מעמד הר סיני ועד חטא העגל, ואחרי זה אחרי חטא העגל עד היום. הציירנו אז בשיעור ההוא שציור ג' וא', כלומר ישראל במעמד הר סיני, זהה לאדם ראשון בגן עדן לפני החטא. אבל ציור ד' אחרי חטא העגל לא זהה לציור ב' אחרי שאדם ראשון חטא. מה ההבדל? שאחרי שאדם הראשון חטא, הטוב והרע היו מעורבבים. כמו שאמרנו מקודם, אז מי זה העני הזה? לא ברור. אבל אחרי חטא העגל, הטוב והרע לא מעורבבים. הטוב הוא טהור מבפנים, והרע מקיף אותו מבחוץ.
זה הקטע, אבל דרך אגב...
זה הקטע? איזה קטע?
משה היה ב... אומרים שהוא היה מעל הר סיני.
יש לי שחקן חדש עכשיו במקומך.
עכשיו הר סיני זה אומרים מקובלים הר של סיני.
לא אומרים המקובלים, כתוב בגמרא. הגמרא שואלת למה הר סיני נקרא הר סיני. מביא הגמרא כמה אפשרויות, מסקנת הגמרא, הר סיני שירדה שנאה לעקום עליו. כן, עכשיו אתה רוצה להגיד על זה.
אני לא יודע, חשבתי אולי כאילו, היה נקודה של משה זה נקודה אלוקית, והר סיני, כאילו סינה זה כל ה...
הר סיני ירדה שנאה לעקום עליו, כי בהר סיני התברר סופית, שאומות העולם לא השתחררו לעולם מהזוהמה. וכשהם מסתכלים על צורת אדם הנקראת ישראל שהשתחרר מהזוהמה, אז אפשר להבין שזה כואב להם, מפריע להם.
איך מסבירים היום שיש בעמים אנשים יותר מוסריים, יותר...
זה אני חושב מה שהרב כותב כאן. שאף על פי שאנחנו רואים תיקון, אנחנו רואים תיקון מעשי, ואפילו משוקל, כמו שהוא קורא לזה, בשיקול מוסרי, אף על פי שזה קיים. אבל היות והיחיד הוא תוצאה של האומה, והאומה היא תוצאה של ההרגשות והמחשבות שלה, והרגשות והמחשבות של האומות לא פסקה זו המתן, אז היחיד יהיה מלוכלך בהרגשות ובמחשבות, גם הפרטיות שלו, ודאי הם במעשים שלו, כי הוא יונק מהאומה. רבותי, אני מציע, בואו נקרא גרשון, בואו נקרא שנייה את המילים של הרב, יהיה עכשיו הרבה יותר ברור. בואו נקרא ברשותכם ונעצור. עוד פעם, להיות יונק מזיו האלוהות, במובנה התאור העליון, שרוממות מעלתה היא הענבה של תכלית הידיעה שלא נדע, ולמרות שאנחנו רוצים להגיע לאינסוף אלוהי, אנחנו יודעים שאינסוף האלוהי הזה שאנחנו יכולים להכיל אותו הוא מוגבל, ולמרות כל זאת, ועם כל זה, למרות מה שהידיעה זו היא שלילית, ולכן הייתי אומר, אין לנו שמחה, אין לנו סיפוק, אנחנו חסרים, אנחנו מרגישים לא שלמים וכו', אבל עם כל זה, למרות מה שהידיעה הזו היא שלילית, היא הנשמה מלאה ומתמלא תמיד בחולת ועונה ציורים אלוהים חדשים מעדנים ומרומים, כפי שדיברנו בפסקה הקודמת בעריכות רבה, לזה דרוש, כדי להיות שייך לסיפוק הפנימי הזה, לאידיאל האלוהי הגדול הזה, לזה דרוש לא רק שאני אעשה מעשים טכניים הנקראים מצוות, שולחן ערוך, לזה דרוש שיהיו כל חוגי ההרגשות והמחשבות מתאימים אל היניקה של החמדה והריגה האלוהית. המחשבות וההרגשות שלי צריכים להיות שייכות למדרגה הזאת. ולזה אין די במעשים הפרטיים שיהיו רצויים ואפילו משוקלים בשקל של מוסר מאיר ומתוקן, ואולי הרב רומז לגוי המוסרי המתוקן. כי גם שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה, איזה ביטוי. מה זה רגשות מתרוצצות מעליהן? אולי זה, אפשר להסביר זה ברבי אופנים, אולי אופן אחד. זה, הרגשות לא מתחילים ממני בכלל. זה מתרוצץ בי בתוך הנשמה הזה, אני יונק מזה, זה ככה נברנו. זה רץ בתוכי עוד לפני שאני אני בכלל. אז כי אם גם שהרגשות הפנימיות המתרוצצות מעליהן בתוך הנשמה יהיו מבונים, מלשון בנויים, על בסיס האור והשלמות, ודבר זה אי אפשר כי אם כשתהיה גם כן האומה, שממנה היחיד בה, כולם יוסדת ברוחניותה על הטוב והאור האלוהי, בחינת אדם, בחינת טוב, שאז מתאימות הרגשות הבאות לאדם מצד לאומיותו, אל האור הטהור של המוסר היחידי העליון, היחידי אפשר להסבירו היחידי האלוהי או היחידי, האדם היחידי הזה. אבל אם האומה היא רשעה בתכונתה, מה זה רשעה בתכונתה? היא יכולה להיות מאוד צדיקה, היא שומרת על תזונה נכונה, הלכות הגוף, בריאות. יש לה מוסר אנושי נפלא, לא צופרים בכבישים, באמריקה ובאירופה.
לא
עוקפים בתור. לא עוקפים בתור, לא צופרים, אמר לי פלוני לפני כמה ימים, כמה שבועות, סליחה. הוא היה באיזשהו מקום באירופה, 3 שעות היה תקוע באיזה פקק, שום צפירה. כלום. שקט. וואו. וזה יכול להיות אפילו מתגלה על ידי שכל אנושי מפותח, ומדע וטכנולוגיה משוכללת עד כדי רפואה שמצילה חיים. ניקח את המעלות הכי עליונות. שיא הביטוי החיובי של הופעת הגוף. שיא הביטוי הנפשי המוסרי של הופעת המידות. שיא הביטוי השכלי של שכל אנושי שבונה עולם ולא רק הורס עולם. אבל אם האומה רשעה בתכונתה, בהקשר הזה, מה זאת אומרת רשעה בתכונתה? שזו אמת הנחש נמצאת בתוכה. אי אפשר שהיחיד היוצא ממנה יהיה כולו בר וטהור. איך יכול להיות נקי? הרי הוא ספוג מזו אמת הנחש מהאומה שממנה הוא יונק. כי הרגשות הלאומיות מוכרחות להטיל בו את זו אמתן. על איזה זו אמה מדובר פה? על זו אמת הנחש, על זה מדובר. להדריך נפשות שהן מלאות זוהמה ונטיות ראשיות, כטבע, כתכונה, כאופי, אי אפשר באור הזיו האלוהי. כי אם על ידי אילום גדול, את זה כנראה לפעם הבאה, אבל רק במשפט אחרון, עכשיו נקפוץ למשפט השני, דילגנו אליו שורה רביעית בעמוד השני, אבל בעולם כולו, במובן הלאומי של אומות העולם, במובן האומות שבתוכו, אין גם אומה אחת המוכשרת לזה, שמסוגלת להיות שכת לאותה נקיות רגשית מחשבית אלוהית פנימית, טוב, חוץ מישראל. על כן מוכרח הערפל לחסות לאומי. והערפל לאומי.
אז איך אותם אנחנו אמורים להחזיר בתשובה
בסופו של דבר? איפה שמעת שצריך להחזיר בתשובה את אומות העולם?
לא יודע.
אז אתה לא יודע, אז גם אני לא יודע.
לא, כאילו, אני יודע.
מאיפה אתה יודע?
תיקון העולם, כולם כאילו...
מאיפה? תראה לי מקור אחד, תראה לי מקור שכתוב שצריך להחזיר את הגויים בתשובה, ותראה לי, בבקשה, הסבר מה זה נקרא להחזיר אותם בתשובה. יונתן, אתה הגעת למקום רציני. אני לא ישיבוק של המקום הזה, אבל אתה הגעת למקום רציני. מקום רציני, איתי דבר מקורות. איפה כתוב מה שאתה אמרת?
ישראל את ישראל על כנפיהם.
מה זה?
זה משפט, אני לא זוכר מאיפה.
מה זה? אין בעיה, היום לוקחים גם את שחקני מכבי תל אביב על כנפיהם, מה הבעיה?
למה אתה?
אני מבין, אבל גם אתה מבין למה אני עונה לו ככה. אתה מבין למה אני עונה לו ככה? יפה, אז אמרתי, יש לי שחקן חדש. אנחנו כבר מאוהבים, זה בסדר, מה אתה דואג? זה נשמע לא טוב להגיד, אנחנו מאוהבים בעולם שלנו, כן, אבל אנחנו בסדר גמור. אנחנו כבר חברים טובים, אל תדאג. כמו שגם אנחנו חברים טובים. אני בכוונה עונה לך ככה. בקיצור, להתחיל לזרוק את רב סרן שמועתי. רב סרן שמועתי התפטר, שמעת? התפטר. בוא נתחיל ללמוד תורה. מה כתוב? בסדר? יונתן, אתה נראה לי מספיק רציני, יש לך סבלנות. יופי. חבריה, תודה רבה, ישר כוח, ברוכים תהיו. שבת שלום. אנחנו בחצי השני הגענו. הגענו להדריך נפשות. המשפט הזה והקטע השני, הירידה שלנו מפני החטא. ישר כוח.